זאת הדחיינות שקשורה באמת להגשמה של חלומות מאוד ספציפיים שיש לנו, ובמגוון תחומים. זאת דחיינות שקשורה יותר לדברים שאנחנו נורא רוצים, והיא נובעת, בהקשר הזה אני הייתי קוראת לדחיינות כסוג של מנגנון הגנה. כי בעצם היא מגיעה כדי שאנחנו לא נחווה, מפחד שנחווה את התנפצות החלום, את אי הצלחתו, את המפגש של החלום עם המציאות. הרי כל עוד החלום, נניח שאני חולמת לכתוב את הספר שלי, שישנה את העולם, או לפחות ישנה את חיי, עד שאני לא כותבת אותו, או עד שאני לא מפרסמת אותו, בפנטזיה שלי, זה רק בגלל שהוא עוד לא יצא, שהוא לא הצליח.
ברוכים הבאים לפודקאסט ליהנות מהדרך. אני שירלי יובל יאיר, אני פסיכולוגית, סופרת ומוזיקאית, ואני מאמינה שאנחנו יכולים לעצב את החיים שלנו יותר לטובה וללמוד להיות יותר מאושרים. בפודקאסט הזה אני מזמינה אנשים מעוררי השראה לשיחה אישית מלב ולב. אני מבקשת ללמוד מהם על החיים שלהם, על תפיסת עולמם, ועל המנגנונים הבריאים שהם בנו לעצמם כדי להתמודד עם המורכבויות שהחיים מזמנים לנו.
ברוכים הבאים לפרק מספר 97, פרק בונוס. השנה 2023 שהתחילה לפני שבועיים, השנה אני מתכננת לשלב כאן גם פרקים שבהם אני מרועיינת או מלמדת נושא ספציפי, משהו שתוכלו כמובן לקחת לחוויית החיים שלכם. לפני שבועיים כשנכנסנו חגיגיים לשנה הנוכחית, רבים מאיתנו, אני גם אוהבת לעשות את זה ואולי גם אתם עשיתם, כתבנו לעצמנו רשימה של חלומות, מחשבות, תכנונים, מיקדנו איזשהו את המבט קדימה ושאלנו מה נרצה השנה. רבים מאיתנו מביעים חלומות או מעיזים להביע אותם יותר בחילופי משמרות כאלה שבין שנה חדשה לשנה הקודמת, ורבים מאיתנו באמצע החודש הראשון, אמצע ינואר, כבר די מבינים שארזנו גם את עצמנו בתיק לקראת השנה החדשה, ולכן הסיכוי שנממש את החלומות שלנו הוא נראה כמו הסיכוי של שנה שעברה, כלומר לא הרבה השתנה. והיום נדבר על דחיינות מהסוג הזה. למה בעצם אנחנו דוחים את הדברים שאנחנו מאוד מאוד רוצים לממש? ולצורך השיחה והלימוד של הנושא הזה, הזמינה אותי מורן לפודקאסט היפה שלה, ואתם תשמעו עכשיו את הפרק שהקלטנו יחד. בחלק הראשון אנחנו מדברות, מורן משמיעה מכתב שהיא כתבה לעצמה, מין התכתבות בינה לבין הדחיינית שבתוכה, ואחר כך אנחנו צוללות יחד, אני צוללת איתה לתוך החוויה הזאת, ומנסה לעזור לה לעשות סדר ולעלות על מסלול המראה. אני מקווה ומאמינה שתמצאו שם גם דברים למסלול המראה שלכם. אז תהנו.
החרטות היותר גדולות שלי בחיים זה לא על מה שאני עשיתי ולא הצליח. אז זה על מה שלא עשיתי, מה שלא ניסיתי. ואני לא לבד בדבר הזה. כאן מנסה, כאן חתן פרס נובל, הוא עשה מחקר על זה, על חרטות של אנשים, והחרטות היותר גדולות באופן מובהק, הם על מה שלא עשינו.
היי, אני מורן שפיצר, אשת תקשורת עם קילומטראז', יוצרת תוכן, מנחה ומלווה פרטיים ועסקים באיך יוצרים פודקאסט ומבטאים דרכו כל ייחודי. ואני מתה על אנשים, הרוסה על הנפש ומאוד אוהבת מכתבים. אני מוצאת בהם את האפשרות להגיד את מה שאי אפשר לומר ואת היכולת לחשוף את מה שחושש להתגלות. אז הפודקאסט הזה הוא בהשראת מכתבים. אני משוחחת בו עם אנשים ומקשיבה לנפש. בכל פרק אני מביאה מכתב אישי, לרוב כזה שנכתב ולא נשלח, ומתוכו משוחחת עם אורח או אורחת באולפן שיכולים לתת לו מענה. ואני מזמינה אתכם גם לכתוב אליי. ואני מאוד מתרגשת להתחיל איתכם את הפרק הראשון לשנת 2023. השנה החדשה התחילה. הזמן הזה הוא עובר כל כך מהר, וגורר אחריו רשימות הולכות ומתארכות של משימות, רצונות, תוכניות, שפשוט עוד לא הגענו אליהן. חלקן משתנות, כי הזמן בכל זאת עושה את שלו, ואחרות נכנסות תחת ההבטחות שלנו לעצמנו, יאללה, עכשיו אני עושה את זה, השנה זה קורה, הגיע הזמן. כן, הזמן הגיע, מזמן אפילו. אבל האם אנחנו הגענו אליו? כי אם ככה, איך זה שדברים שאנחנו רוצים, מאוד רוצים, באמת באמת רוצים, אנחנו לא עושים, ודוחים לאחר כך, למחר כך, לשבוע הבא, למתישהו. והאם זה יכול להיות אחרת? כי האורות המנצנצים האלה של השנה החדשה מאירים גם את הכוונה הלגמרי רצינית, אני עושה את זה. השנה זה קורה. ונראה לי שלרובנו יש את הזה הזה שהגיע הזמן שנעשה אותו כבר. והעשייה, אני יודעת, היא לא תלויה בחסדי השמיים וגם לא באנשים הטובים שעל פני האדמה, אלא בי, בנו, בכל אחד ואחת מאיתנו, כי מה שניצור הוא שיהיה. ובשביל שיהיה, צריך לעשות ולא לדחות. אבל איך? איך, שיר לי יובל יאיר?
איך, שאלה טובה, איך מה? איך לא דוחים, איך נעשה שיהיה מה שאנחנו רוצים, איך, למה אנחנו כאלה דחיינים באופן בסיסי, היצור האנושי ה...
כן, בעיקר זה.
כן, בעיקר זה.
שלום, מה שלומך? אהלן, אהלן. שנה טובה.
שנה טובה, שנה טובה.
מה את רוצה שיקרה?
השנה?
כן.
אני רוצה את כל הדברים הבנאליים והסופר חשובים שאני לא מקלה ראש בהם, בריאות. ואהבה. ואני רוצה, ברמה האישית, אני רוצה להמשיך את מלאכת התיעדוף. כי כשאני מתעדפת יותר נכון, אז אני גם מצליחה יותר לממש את הרצונות שלי. אני מנדם עם די הרבה רצונות. הם חיים בתוכי, הם מורגשים, יש לי רשימות של חלומות ומאוויים ודברים שאני רוצה לממש, ואני מוצאת שהפיזור לפעמים הוא מה שעומד באוחריי, ונדבר תכף על עוד דברים שקשורים לדחיינות, אבל...
כן, את בעצם, קודם לא הצגתי את הכובעים שלך, פסיכולוגית, סופרת, מוזיקאית, יש לך גם פודקאסט שאני באופן אישי מאוד אוהבת, ואני יודעת שהוא מאוד אהוב בכלל, ליהנות מהדרך.
תודה רבה.
ונראה לי שאת בכלל אדם פעלתן כזה, לא? שאנחנו מדברים על דחיינות... זה קשור אלייך, את מכירה?
אז קודם כל אני בן אדם פעלתן, זה נכון, אבל אני אפתיע אותך ואני אגיד שקודם כל במחקרים, 90% מהאנשים מעידים על עצמם שהם דחיינים. אוקיי, עכשיו זה תכונה כל כך נפוצה, ואנחנו מסתכלים מהצד לא הגיוני, נכון? שאת מסתכלת על קהילת האנשים.
אני באה לי לחגוג, את יודעת למה? כי אני אומרת לך, אני בסדר עכשיו.
אז קודם כל...
יש איתי הרבה, יש לי חבורה גדולה.
יש איתך במקהלה עם כולנו, כי דחיינות, במובנים מסוימים, היא נורא 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 אנושית, היא כמעט, היא משהו קצת בטבע האדם, ובטח האדם שנוח לו, האדם המודרני, שהוא לא צריך לרוץ ולצוד את האוכל שלו, ונורא נורא להתאמץ. כלומר, התדחיינות היא קצת, היא תמיד איזושהי תזוזה, קשורה בתזוזה מאזור הנוחות. אז אחד, כולם מכירים, וכולנו על הרצף של דחיינות כזאת או אחרת, ויש גם אנשים שהם נגיד מאוד לא דחיינים בתחומים מסוימים, הם יהיו נורא נורא תקתקנים בעבודות הבית ובהגשות שלהם למשימות העבודה או ללימודים, אבל הם יהיו דחיינים בלנהל שיחה קשה. בתחום הרגשי הם יהיו דחיינים, או הם יהיו מאוד מאוד מעשיים ותקתקנים כשהמערכת מגדירה להם את המשימות שלהם, מקום העבודה שלהם או זה, אבל כשזה נוגע לדברים שהם רוצים לממש מתוכם ואין מסגרת שמגדירה את זה, אז שם הם דחיינים. כלומר, בדיוק, זה גם לא חליפה אחת שמגדירה את הכל. יש כל מיני סוגים של דחיינות, אולי ננסה אפילו לסרטט קווים לדמותה של הדחיינות השונה, ולהגיד, קודם כל להתחיל לנרמל את ההרגשה הזאת, ולהגיד שכולנו מכירים, רובנו מכירים קצת מזה.
אז אני רוצה איכשהו להכיר לך דחיינית אחת, מאוד ספציפית, שלמה עשיתי את האו הזה בתוך שהדברים בוקעים או מגיעים מתוכנו, כי אני מכירה את זה מאוד מאוד קרוב מעצמי, ואם אנחנו בשנה חדשה ואנחנו גם באולפן חדש, אז אני עושה פעם דבר חדש, אני חושבת עוד לא עשיתי אף פעם, יש לי מגירת מכתבים, הרי לא סתם אני בחרתי את הפודקאסט הזה מאיפשהו.
את כותבת הרבה מכתבים לאורך השנים?
כן.
וזה מכתבים שיש לך נמען ספציפי, או אל עצמי כזה, גליל ארון פדר, יום אנמון יקר? גם וגם?
זה מאוד משתנה. אני גם כותבת לא רק לדברים, לא רק אליי האנושית, גם לפעמים לדברים ספציפיים. אני כבר אגלה שאת הפרק הבא אני כתבתי משהו לחשבון הבנק שלי.
אוקיי. אז יש נמען בקצה, בין אם הוא אנושי או בין אם הוא מואנש, והנמען בקצה עוזר לך לנסח משהו במחשבות שלך.
כן.
ובגלל זה זה חשוב כשזה יוצא כמכתב, כן?
כן.
זה הדרך שלך להתכתב עם עצמך.
זה הדרך שלי להתכתב עם עצמי, להגיד לעצמי דברים. נפלא. לי, לאנשים אחרים. ו... הבאתי מכתב, פשפשתי איפשהו, הוא נכתב ב-15 ביולי 2019. אני אספר לך קצת רקע, למה כתבתי אותו, או באיזה תקופה הייתי. את פסיכולוגית, אני מרגישה כאילו.
קדימה, אני אתי אוזן.
שאני פחות מכירה.
כן, לא מאיימים עליי אם אני אספר לך משהו. בסדר, זה אני מכירה את המרחב הזה, ואני אוהבת לשמוע, ואני אוהבת גם לספר. זאת אומרת, גם המרחב הזה שבו משתפים בסיפור אישי, הוא לא זר לי מכל כיוון. אני חושבת שזאת עוד דרך להתפתח, לספר על עצמנו, מול אדם שמקשיב. זה גם ככה, לדבר מכתב בעל פה. אז קדימה.
אני עבדתי הרבה שנים כעיתונאית ברשות השידור, ורשות השידור נסגרה, וככה נזרקתי לאלף אלפי הזזל בחוויה שלי. והייתי צריכה להמציא את עצמי בהרבה מובנים מחדש, ובהתחלה התחלתי עם המוכר והידוע, ועסקתי בעוד, הלכתי לעוד גופי תקשורת, עשיתי עוד, ניסיתי לעשות עוד מאותו דבר. זה לא עבד לי כל כך טוב בהרבה מובנים, ואז החלטתי שאני בורת מתוכי. ויאללה, אני מגייסת את היזמות ואת הרעיונאית שאני, ואת הידיעות שיש לי, ואת התשוקות והחלומות, והנה, זה הזמן. ובתוך כל הארגז הנפלא הזה, שהוא נורא אופטימי ונורא מאפשר, והוא מלא פוטנציאלים והוא נורא יצירתי, פגשתי גברת אחיינית אחת, שגרה בתוכי, ולא מאפשרת לי כל כך לגדול למקומות שאני רוצה.
כלומר, מול הדף הריק, שיש בו הרבה קסם והרבה הבטחה, נכון? פתאום נפתח דף, דף חדש, נכון? והוא לבן, והוא יכול לספוג הכל, והנה תקופה שנוכל לשים עליה חלומות, ואז פתאום משהו לא זז שם.
כן.
אז מה כתבת לך?
תקשיבי. שלום לך, גברת דחיינית. אני מתבוננת בך, משתהה לנוכח האופן שבו את בוחרת להתנהל ואשכרה לא מצליחה להתחבר לבחירות שלך. יש לך דברים לעשות. לקדם, למנף, להניע, להזיז, והם שלך. בפעם הראשונה בחיים שלך זו את שמשיטה את הספינה של עצמך אל חופי היצירה והמשמעות. והרי זה מה שתמיד רצית, לא? ראיתי איך סבלת שהיית חלק ממערכות גדולות שדרשו ודרשו ונתת ונתת ונמחצת. נקברת תחת חוסר האיזון בין מה שאת נותנת למה שאת מקבלת. התכווצת בתסכול, התרוקנת, וידעת שאת רוצה לגדול משם. ועכשיו זה כבר איננו, את לא שם, ויש מלא דברים חדשים ומרגשים שתואמים למידות שלך. רעיונות שפיתחת ופרויקטים שרק מחכים שתאפשרי להם להתחיל את התנועה שלהם בעולם. ואת, שזה למעשה מה שאת רוצה, בולמת. דוחה ודוחה ודוחה. עושה הכל מסביב, כולל עוד מכונת כביסה, מדיח, חצצות בפייסבוק ושאר מעקבים, ונמנעת. בחיי לא בא לי ללכלך עלייך. את יודעת שיש בתוכי הערכה כלפייך, רצון אז שתצליחי. אבל הדחיינות הזאת די דוחה. יזמות, אני מזכירה לך, מתחילה ביוזמה ומתממשת בעשייה מתמדת ובהתפתחות תוך כדי. וכבר יזמת, התחלת, עשית, והגלגל כבר נע. אז בחייך, מה פשר הדחיינות הזאת? האם היא לא נחלה דפוסי העבר? האם כבר לא הגיעה עת להיפטר ממנה? ואם היא עדיין כאן, אז למה? או יותר מדויק, למה? מה היא עדיין משרתת אצלך? תשמעי, בא לי להיות אמפתית אלייך ולחולשות שלך. אבל את האמת, אין לי מלא תעצומות לזה. ולא כי לא אכפת לי ממך, להפך. פשוט כי כבר בא לי לראות אותך במקום אחר. אז יאללה, דחיינית. הפכי למעשית ועניינית, ואם אפשר גם חייכנית, אז את בכלל על הגל. בהצלחה. שלך, חברתך שרוצה בטובתך. נון בית, ומבטיחה לך שיהיו לנו גם הרבה הפסקות קפה, כמו שאת אוהבת.
נתת לה צימוק, נתת לה במה להיאחז.
מכירה את הגברת הזאת?
אני מכירה אותה, אני חושבת שכולנו מכירים אותה. זאת הדחיינות שקשורה באמת להגשמה של חלומות מאוד ספציפיים שיש לנו, ובמגוון תחומים. זאת דחיינות שקשורה יותר לדברים שאנחנו נורא רוצים, והיא נובעת, בהקשר הזה אני הייתי קוראת לדחיינות כסוג של מנגנון הגנה. כי בעצם היא מגיעה כדי שאנחנו לא נחווה, מפחד שנחווה את התנפצות החלום, את אי הצלחתו, את המפגש של החלום עם המציאות. הרי כל עוד החלום, נניח שאני חולמת לכתוב את הספר שלי, שישנה את העולם, או לפחות ישנה את חיי, עד שאני לא כותבת אותו, או עד שאני לא מפרסמת אותו, בפנטזיה שלי, זה רק בגלל שהוא עוד לא יצא, שהוא לא הצליח, אוקיי? זאת אומרת...
או הפוך, או כן. שהוא איזה רב מחר מטורף,
בדיוק,
ואיזה
כן.
ספר מקסים, ואני כבר מתמלאת, נכון. לפעמים רק מעצם הרעיון...
וזה הרעיון הכי טוב שהאנושות פשוט מחכה לו, והיא עוד לא פגשה אותו רק בגלל שאני מתמהמהת. ואחרי שאנחנו בעצם נכנסים למגרש בחיים, עוזבים את הקווים, ונכנסים לתוך המשחק, שם יקרו כל מיני דברים. חלק מהחלומות שלנו יקבלו הדהוד, והכדורים יחזרו אלינו ויגדלו, ויהיה משחק משגע, ולפעמים לא. לפעמים ניכנס למגרש ונחטוף, ולפעמים נאבד את הכדור, ולפעמים נצא ממנו קצת בבושת פנים, ועל החלומות הגדולים שלנו מגיעה האסטרטגיה הזאת, לפעמים ההימנעותית, שנועדה להגן עלינו. אני רוצה לקחת את זה, נגיד, לעוד דוגמה, לעוד תחום, לא רק למימוש חלומות יצירתיים, או עסקיים, או יזמיים. למשל, בזוגיות. הרבה פעמים אנשים, אחרי שנשבר להם הלב, נניח, הם רוצים זוגיות, הם לבד, הם רוצים, הם אפילו אומרים לעצמם שהם עושים הרבה, ולפעמים הם עושים הרבה, אבל הם באים עם לב סגור. או הם עושים הרבה בכאילו בחוץ, אבל משהו בפנים לא מוכן להתמסר, ללכת לתוך הקשר. יש לי המון המון דוגמאות, אני מכירה את זה גם מהקליניקה. כן. וגם מהחיים. זאת אומרת, אז לפעמים יכולה להיות מישהי שעכשיו, היא נורא נורא, או מישהו, הוא נורא נורא רוצה זוגיות, אבל אין לו זמן, הוא נורא 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 עסוק עכשיו, הוא בעבודה, והוא בדיוק מקים משהו וזה, והוא בעצם לא נותן לעצמו את ההזדמנות הזאת, כדי לא להתאכזב שוב.
כן.
כי מתחת יש פחד נורא גדול מהאכזבה.
זה אני יודעת, שתמיד הדברים לא קורים, הם לא בגלל הבחוץ. הם המשהו הפנימי הזה, שבעצם לא מאפשר לזה לקרות. וכשאני רואה את הדימוי הזה של עצמי, כאילו, כל מה נראה לי שכאילו אני רצה לתוך המים, ובורחת. כן, כאילו, הם קצת כן, קרים, כן. אני נוגעת, והולכת לאחור.
אז ההימנעות, הסיבה שלה היא רגשית. ההימנעות היא מנגנון הגנה, כדי לא, כי העשייה תפגיש אותי עם תוצאות. הצלחה או כישלון או אמת מסוימת, שכרגע כל עוד לא, למשל, הנה הימנעות מסוג אחר, אני לא לומדת למבחן, חשוב לי להצליח, אבל המבחן מתקרב, אני נורא עמוסה ואני בדברים אחרים. אנשים ממש שמים לעצמם את זה גול עצמי. למה? בין היתר, כי אחר כך הם יוכלו להגיד, טוב, הכישלון במבחן הוא כי לא למדתי. מה אני אספר לעצמי אם נורא התאמצתי ולמדתי למבחן הזה ולא הצליח לי? ולכן, הימנעות לפעמים את מוצאת אותה במקומות מאוד מפתיעים. לפעמים את מוצאת הימנעות אצל האנשים הכי פרפקציוניסטים. פרפקציוניזם מוגזם, בקצה שלו, ופגשתי המון מופעים של הדבר הזה, מגיע עם, מתחיל לייצר הימנעות. כי אם בעצם החוויה שלי זה שזה חייב להיות מושלם, ואני תמיד אעשה כדי שזה יהיה מושלם, המרדף אחרי המושלם כשלעצמו הוא מייסר מאוד, והוא גם בלתי אפשרי. ואז הרבה פעמים זו תופעה קיימת אצל אנשים פרפקציוניסטים, שהם בשביל לא להיקשל, הם נמנעים. אז דבר פה יצר כאילו, זה כן. יתהפך עליו, הגולם יתהפך על יוצרו. מרוב שחשוב לי שזה יהיה מצוין, זה פשוט לא יוצא.
איך את חיה את היומיום שלך עם כל ה... אני רואה אותך, אני מסתכלת על מה שאת מפרסמת, ואני רואה אותך נעה מכאן, מכאן, לכאן, לכאן, וכל מיני תחומים שונים, שונים. נראיתי אחד האנשים העסוקים האלה ש...
אני אדם עסוק, ואני שמחה בעיסוקים שלי, ואני באמת הרבה מממשת את החלומות שלי, עם הרבה הזעה, ואני חושבת שמש... וגם יש את הדברים שאני נתקעת עליהם, ואני נתקעת בדיוק מהסיבות האלה, אוקיי? מה שאני אומרת עכשיו, מאוד תקף גם למקומות שבהם אני נעצרת. מה שעוזר לי לפעמים, מול ההימנעות הזאת שקשורה דווקא לדברים שאנחנו נורא רוצים, אחר כך אם תרצי נדבר על הדחיינות מהסוג של הדברים שאנחנו לא רוצים, וצריכים, הצריכים, כן. אוקיי? כי זה עולם אחר. המאוד רוצה ולא עושה. המקומות האלה, לפעמים מה שעוזר לי, זה להעלות רחפן מעל החיים שלי, או מעל הנושא. וכשאני לפעמים מעלה רחפן, ובונה נגיד תוכניות לשנה, תוכנית משאלות לשנה החדשה, אז דבר הראשון שאני עושה ועוזר לי, זה שאני מזכירה לעצמי, מה החלומות שלי. אני כותבת אותם, אני רושמת אותם, אני מדברת על עצמי, עם עצמי עליהם. זאת אומרת, אני עוברת עליהם עם עת, אני מוציאה אותם מהעליות שקופים, אני מדברת עליהם בתוכי. כי עד שאני לא מדברת עליהם, זה גם דרך לפעמים אתה נמנע מלספר לעצמך מה באמת אתה רוצה.
כן.
אוקיי, שזה גם.
אבל את חושבת שאולי יש תהליכים שאי אפשר באמת להאיץ?
לא, אבל רגע, אני רוצה לפני להאיץ, לדבר על מה חוסם.
אוקיי.
כי יש שני שלבים. אחד זה להוריד את החסמים בשביל לצאת לדרך. לממש חלום צריך להתחיל בלצאת לדרך. והמכתב שלך לגברת דחיינית פה, מתאר מישהי שהיא גם עוד לא מסכימה לצאת לדרך. אך once יצאנו כבר יש כלים אחרים.
כן.
מה, זיזים לי שאין אליהם. אבל לפני שיוצאים לדרך, אז אחד זה להגדיר בחזרה את החלום, לסרטט אותו ברור, לתלות אותו על פתקה מול הפרצוף, כדי שאני לא ככה אתשטש אותו. שתיים, מה שעוזר לי זה שאני מסתכלת על החיים שלי קדימה, ואני אומרת, מה, על מה אני נורא אתחרט אם אני לא אעשה?
כן, כן.
כי הרבה, אני יודעת את זה מעצמי, החרטות היותר גדולות שלי בחיים, זה לא על מה שאני עשיתי ולא הצליח. אז זה על מה שלא עשיתי, מה שלא ניסיתי. ואני לא לבד בדבר הזה. כאן מנסה, כאן חתן פרס נובל, הוא עשה מחקר על זה, על חרטות של אנשים, והחרטות היותר גדולות באופן מובהק, הם על מה שלא עשינו.
וואו, את יודעת שזאת הייתה אחת, או אחד המנועים הגדולים, לא יודעת אם זה אפילו מנוע, זה היה גדול ממני, שהצלחתי איתו לצאת עם הפודקאסט.
כן, אני מאמינה לך.
כי אני הקלטתי כבר 6 פרקים ראשונים, וכבר התכוונתי לצאת איתם החוצה, ולא הצלחתי לעשות את זה, ואפילו הלכתי לאיזה יועץ כזה, שיעזור לי איך לתכנן איזה אסטרטגיית יציאה כזאת, בשביל שזה יהיה בחוץ בצורה מתוכננת, ושנעשה אולי איזה קמפיין קטן ברשתות, או כל מיני דברים כאלה. והוא אמר לי, נראה לי הפודקאסט הזה הוא לא ממש טוב,
מאוד מעודד.
כן.
בחרתי יועץ מעודד.
בחרתי מצוין. אז הוא אמר לי, תשמעי, תניחי לזה, יש לך רעיונות מאוד אחרים, מאוד טובים אחרים, שגם אותם עשית, תחזרי אליהם. אותם אני מבין לגמרי, הם... ונהייתי חולה, פיזית. חולה, 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 חולה. ואמרתי, אוקיי, טוב, אני עוזבת את זה, עוזבת. עכשיו אני מרפא מכל עיסוקיי, מורידה את הכל, ופשוט... עוזבת. אמרתי, הדבר היחיד שאני אעשה, אני אלך לפגוש אנשים שאני אוהבת. כי זה מה שאני אוהבת, אני גם אכתוב את זה, אז גם אולי פעם יוולד איזה ספר, ראה לי איזה, את יודעת, כאילו.
כן.
וזה לא נתן לי מנוחה. השישה פרקים האלה, הרגשתי שאם הם לא יוצאים החוצה, אני כאילו הורגת יצור חי.
התאבלת על זה. כשכאילו ויתרת לשנייה, אז היה אבל. היה איזה אובדן.
היה אובדן גדול.
היה אובדן. ולא רצית לחוות את האובדן הזה. ואני חושבת שזאת נקודה חשובה, שכשאנחנו מחוברים למחיר שיהיה, אם לא נממש, מחוברים זה אומר חושבים על זה, שוהים בזה, מרגישים את זה. כי הרבה פעמים הזמן, החיים קורים, כן? Life is what happens to you when you're busy making other plans, mm-hmm. or when you're busy making other משימות, ואופ, עברה שנה, ועברו שנתיים, ועבר עשור, ולאן הגעתי. ולכן, המערכת כריזה הפנימית הזאת שמזכירה מה באמת אני רוצה, גם אם זה הכי מפחיד אותי בעולם, וגם אם זה לא בטוח שזה יצליח לי, וגם אם אני רוטטת מול הדבר הזה, אבל כשאני זוכרת ואומרת לעצמי את זה, אז הסיכוי שאני אהיה מוכנה ללכת על זה הוא יותר גדול. אני אתן לך רגע דוגמה, טוב, כי אני נזכרת תוך כדי.
כן.
הייתה לי שיחה עם מישהי, הגיעה אליי מישהי פעם לקליניקה, והיא הייתה אז בחורה בת 41, היה לה בן בניסויים הראשונים, היא הייתה פרודה, גרושה הרבה שנים, והיה לה חבר שהיא מאוד מאוד אהבה אותו, כבר די הרבה שנים. אבל הוא לא רצה עוד ילדים, והוא לא רצה להתחתן, הוא היה מבוגר ממנה, וזה היה ברור מה, זאת אומרת, זה היה ברור לאן, איזה חוזה היא חותמת בעצם כבר הרבה שנים. והיא ישבה מולי, ואני שאלתי אותה, אוקיי, בואי תספרי לי עלייך בעוד 10 שנים. מי את רואה? ספרי לי על, תני לי יום בחייך, תארי לי את החיים שלך, ממש בדמיון מודרך עתידי. והיה שם שולחן גדול של אוכל בבית, עם כמה וכמה אנשים, עם כמה ילדים, עם בן זוג. וזה היה מה שהיא ראתה בעוד כמה שנים, בצורה מאוד חזקה. וכשהיא חזרה מהדמיון המודרך הזה, שאלתי אותם, אוקיי, איך החוזה שבו את נמצאת כרגע מתחבר? וההבנה שהיא חיה בתוך חוזה עם בן אדם ספציפי, שהיא לא תוכל להגיע לדבר הזה. ההבנה הזאת התחילה לצעוק. ואז בן אדם יכול להחליט אם הוא מוותר על החלום ההוא, ולפעמים הוא עושה את ההתאמות. אבל ברגע שהיא הבינה נורא ברור שהחלום העמוק שלה, זה משפחה יותר גדולה, לפחות לנסות לעשות את זה. היא חישבה חלום מחדש, היא חישבה חיים מחדש.
והיא הצליחה.
כן, כן, היא הצליחה, אבל זה לקח זמן, וזה לא היה בלי כאבי לב, וגם זה לא היה בלי מחיר. גם פה יש משהו להגיד. כשאנחנו הולכים לממש משהו, נוותר על משהו אחר.
את חושבת? לא יכול להיות גם וגם?
יכול להיות גם וגם.
לא יבוא על חשבון דבר בהכרח?
דברים באים אחד על החשבון, אבל בסופו של דבר אתה לא בחוויית מחיר, אם עשית את הדבר שחשוב לך. אז יכול להיות שנגיד אם אתה הולך השנה לפרויקט לכתוב ספר, אז אולי לא תעשה עוד פרקים בפודקאסט, או אולי תצטרך להגיד לא לכל מיני פרויקטים שמגרה אותך לעשות, אבל כי תצטרך להשקיע עכשיו את הזמן בכתיבת הספר, אוקיי? זאת אומרת, תמיד יש איזשהו שינוי או מחיר שצריך לשלם, אבל אם זה מחובר למטרות ולמשאלות העמוקות שלך יותר, בעיניי, אתה לא תחווה מחיר, אתה תחווה ויתור. זה לא נורא.
להפך, אולי, לא יודעת, אולי יצמח משם משהו.
בטוח. ועוד דבר שעוזר וחשוב, וזה קשור לפרפקציוניזם, זה להוריד דרשנות,
כן.
שזה יהיה חייב להצליח, או שזה יהיה חייב להיות מושלם, או שאני אמות אם זה ייקשל. לא מתים. כשאנחנו מסתכלים על הרבה דברים בחיים שלנו שניסינו ולא הצליחו, גם אם נורא כאב הלב, התוששנו. ובסופו של דבר, במה שאנחנו צוברים על עצמנו מהתנסות, אנחנו צוברים יותר הערכה עצמית.
כן.
כשאנחנו יושבים עם עצמנו כזה בזירת אגרוף של החיים בצד, בין המערכות, ואנחנו אומרים, טוב, טוב שירלי, היה קשה הקרב הזה וחטפת, אבל לפחות הלכת עליו באומץ, לא נורא, תנגבי את הזה את, תחבשי את הפצעים, תחזרי.
בדיעבד אומרת, זה גם לא נחווה תמיד בדרך כלל כדברים כל כך, כל כך גדולים.
נכון, נכון. לרוב, גם אם ניסינו, זה לא הצליח, לא מתנו. ולהפך, אנשים, כשאת מסתכלת על יזמים גדולים,
להפך, התחזקנו, למדנו משהו.
מערכת חיסונית נבנתה. מסתכלת על יזמים גדולים, הם ידעו,
מכל כישלונותיי גדלתי.
ממש, הם ידעו כישלונות, זה דווקא אנשים שיודעים לעמוד בדחייה, שקיבלו לואים, וקמו מהלוא הזה אל הלוא הבא, ועוד לא עד שכן.
כן, אני להפך, אני לא מגדירה את הדברים האלה בהכרח ככישלון, כי זה כל כך קידם אותי, גם קירב אותי מאוד לעצמי ולדבר שהוא מותאם לי ואיך אני מגיעה אליו, וגם נתן לי המון כלים, אז זה תמיד בדרך לאנשהו, כאילו אני חושבת שזה החיים כל הזמן, הדרך, ליהנות מהדרך, אפרופו.
ולעודד את עצמי להתנסות. לעודד וממש לחנך את עצמי בעקביות, בדיבור פנימי, באומץ, להתחכך בחיים, לנסות, 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 להיכנס למגרש.
אבל שאלתי אותך, התחלתי לשאול אותך קודם, וזה מעניין אותי גם עכשיו, העניין של הטיימינג, כי לפעמים, ואני שוב חוזרת לעצמי, פשוט הדוגמאות הכי טובות שאני יכולה לחשוב מתוכם, יש דברים שאני לא מצליחה לעשות בזמן מסוים, ונניח עובר חודש או חודשיים, ופתאום זה בא לי ככה.
נכון.
כי עברתי, אני חושבת, איזשהו סוג של תהליך פנימי, אז אני רוצה לשאול אם יש דברים שאי אפשר להאיץ אותם.
בהחלט. יש תהליכי גדילה.
כאילו לא להתווכח עם הדחיינות, אולי לנהל איתה איזשהו שיח.
אז לפעמים, אז לא נקרא לזה דחיינות, נקרא לזה תהליך, נקרא לזה השהיה. יצאנו לדרך, התחלנו, אנחנו כבר בתוך הדבר הזה, חוצבים אותו, יכול להיות שלתקופה, ניתן לו לתפוח, ונחזור עליו מדי פעם, ונבדוק אם הבצק הזה תפח. יש בשביל הרבה תהליכים משמעותיים, צריך סבלנות. נכון? אז היה לי, עשיתי פרק בפודקאסט עם מאיר שלב, וזה דווקא היה על כישורי הגינה שלו, על הסבלנות לגדל פקעת של חצב, ועל הסבלנות לגדל סיפור, לכתוב ספר, שהם דומים.
נכון.
והוא הרי גנן חובב, ממש מקצוען, הוא אומר, חצב, כשאני שותל את הפקעת, זה עד שהפקעת הזאת, היא שוכנת לה, היא רובצת לה במעבה האדמה, לאט, 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 ואת אף פעם לא יודע מתי הוא יוציא כאילו את ה... את הגבעול, וזה לפעמים 10 שנים.
מה?
10 שנים. והוא חוזר אל החלקה הקטנה הזאת, ומשקה, ומדשן, ובודק, עד שזה יוצא. זאת אומרת, אתה, כמו שאת אומרת, אנחנו לא יודעים, יש תהליכים שנובטים בפנים. הם נובטים, אבל הוא שם את הפקעת, והוא יודע שבחלקה הזאת יש פקעת. ואני חושבת שאפשר להסתכל על החלומות, על המאוויים הגדולים שלנו, כסוג של פקעות, חלקן פקעות של חצבים, שזה ייקח הרבה זמן, וחלקם דברים יותר מהירי תגובה, וזה בסדר שמשהו גם לוקח את הזמן שלו, זה, שהייה זה לא הימנעות, התפחה זה לא הימנעות.
כן, יש באמת דברים, אחת הנשים שאני מלווה אותם בתהליך של יצירת פודקאסט, אמרה לי, אני דחיינית, אז תהי קשוחה איתי בפגישות שלנו, תהי ברורה איתי בדעת, בדדליינים, או בזה, ואמרתי לה, אבל את יודעת, לפעמים אנחנו יוצרות פה משהו. אני לא בטוח שאני אוכל לעשות בשבילך את הדבר הזה, אני אוכל להזכיר לך, אבל לפעמים יידרש זמן עד שתוכלי לצאת החוצה ונשלים את כל מעגל היצירה הזה, עד שנגיע לאולפן. ואני מאמינה בתהליכים, וכמו שאני אומרת את זה, אני אומרת את זה גם, טוב, את גם עושה לעצ... לא בהקשר שלה, כן. בהקשר שלה אני מאמינה. אז, את עושה גם הנחות.
אז בואי נגיד פה על הגם וגם, בסדר? כי לפעמים דחיינות קשורה גם להתארגנות בתוך זמן. ובסוף זמן זה משאב ותקציב שיש לנו. איך אנחנו משתמשים בו? זה קשור בסדרי העדיפויות שלנו, נכון? אז אני כן חושבת שהרבה פעמים אנשים, הם רוצים את זה, אבל הם לא ארגנו את זה בתוך הרגלים. הם לא ארגנו את התהליך בתוך היומן. לא רק בגלל שהם פוחדים רגשית והם לא מכניסים. נגיד, once אמרו, אוקיי, אני השנה הולכת על הדבר הזה, אני מקימה את העסק שחלמתי עליו, אני נכנסת עכשיו לעולם הדייטינג. אז once החלטת, עכשיו צריך גם לראות איפה זה ביומן, ולראות שכל שבוע את עושה משהו, איזושהי פעולה שהיא בדרך אל, ויכול להיות שבדרך יהיו גם עצירות, אבל את על המסילה, את בתוך גריד של לוחות זמנים, כן, ההרגלים שלנו ולוחות הזמנים הם חשובים בשביל שלא נדחה.
כן, אני מסכימה איתך, את יודעת שאני לא כל כך יודעת לנהל יומן? מכירה עוד כאלה?
כן, אני חושבת שזה דבר נורא קשה לנהל יומן, ואני חושבת שזה ממש למיד. זה למיד, ולא מלמדים את זה מספיק. אני רואה את זה גם, נגיד, מהילדים שלי, כשהם גדלו, מי יותר טוב בזה ומי פחות, ומתי לומדים את זה. אני חושבת שהגדולה שלי למדה את זה הכי טוב בצבא. כשהיית, עשתה קורסינות, התחילה כאילו, יש פה פתאום המון משימות שהיא חייבת לנהל אותם, והיא למדה איך לנהל אותם בתוך יומן, בתוך
מסגרת, אוקיי? זמן.
כן, נכון. ואני חושבת שחלומות, עוד יותר צריך להכניס אותם למסגרת זמן, כי אחרת יש להם אופי מעופש.
כן, חלומות.
כן, חלומות, הם בלילה, את אומרת חלום זה גבוה, נכון? זה לא יתדות.
ולא.
חלומות צריכים גם יתדות, השרשה, פקעות של בצלים וחצבים.
אמרת קודם, עוד ממש לפני שהתחלנו להקליט מילה ככה, שמתגלגלת לי נורא נעים, נקראת תיעדוף.
כן, מילה יפה, תיעדוף.
נכון, תיעדוף.
סדרי עדיפויות. אז אני בכלל, כשאני מכירה את זה גם מעצמי, אני עסוקה וזה, אבל מה שחשוב לי, תמיד יהיה לי זמן אליו. זה, התשובה אין לי זמן, היא בעצם אומרת, אין לי העדפה לזה כרגע. זה תמיד ככה. עכשיו, חמי, יש לו את המשפט הזה, והוא מאוד צודק, הוא תמיד אומר לי, אם את צריכה שמשהו יעשה, תחפשי את הבן אדם הכי עסוק בחדר, הוא יעשה את זה בשבילך, אוקיי?
כן, כן.
נכון? למה? כי זה אנשים שיודעים לפעול, הם יודעים לתקתק את הדברים, הם יודעים לשים אותם בתוך מסגרת של פעולה. דווקא אלה שלא פעילים, עוד כל משימה זה תעמיסי עליהם, זה לא יושב על כלום. אז כן, אני חושבת שבנייה של סדרי עדיפויות, עוזרת לנו לממש. ללא ספק.
בהחלט חשוב. ולי באמת, אני לא יודעת לנהל רשימות, אני לא יודעת לנהל יומן, אני לומדת את זה, ואני מרגישה שזה עוזר לי. ממש, איזו חברה עשתה לי את התרגיל הזה, היה לי צריכה, התכוננתי לאיזו הרצאה, וככה, את יודעת, הזמן הולך ומתקצר, ואני צריכה כבר להגיע, ואז היא ממש אמרה לי, את עושה את זה, את זה, את זה, את זה, את זה, את זה, יש לך עד שתיים. עשיתי. זה היה אדיר.
נכון. גם התארוך, גם ההתארגנות שלי מול המשימה בתוך יומן, וגם לפעמים, זה גם משהו, זה תרגיל, אני משתמשת בו כשאני מצליחה, או כשאני מרגישה שאני דוחה משימה, אז לפעמים אני פשוט קוצבת אותה בזמן. אני אומרת לעצמי, אוקיי, יש לך עכשיו רבע שעה לכתוב את הפוסט המעצבן הזה שאת חייבת לכתוב אותו, או משהו שזה בדרך כלל הרי. הדחיינות היא לרוב על משימות שלא בא לנו לעשות. מה שבא לנו אין בעיה.
כן,
מה שלא בא.
קצת יותר קשות.
או קשות, וכל אחד עם הדבר שלו, את יודעת.
כן, נכון, נכון.
יש משהו שלמישהו אחד הוא נורא קל, לאחר הוא קשה.
נכון.
באזור שיש לך משימה שמנג'סת לך, או מהדברים שאתה לא אוהב לעשות, ודווקא שם אתה נוטה לדחות אותה, ועכשיו אנחנו מדברים על משימות, תחליט שיש לך עכשיו רבע שעה, וזהו. אין, מה שייצא את זה, אם זה את ה... אפילו אם יש לך רק רבע שעה עכשיו, לא יודעת מה, להכין משהו, זה מה שאתה הולך לעשות עכשיו.
יאללה, את אומרת, המילה משימות, ואני מרגישה בגוף, לא טוב.
לא טוב. את לא אוהבת משימות.
אני לא אדם משימתי. למזלי, אני חיה עם טקטיקן.
אבל גם זאת הגדרה לא לגמרי מדויקת לדעתי, כי את פנית אליי, והזמנת אותי, לפודקאסט,
כן,
נכון?
לא, אני אדם עסוק.
זה לא עניין של עסוק.
אוקיי.
את ניהלת את זה כמו משימה. כתבת
אוקיי.
לי, והזמנת אותי, וכתבת לי תאריכים, והודעת לי על לוח זמנים, ואמרת לי איפה לחנות, והגעת מאוד מסודרת. מה זה אם לא רשימת משימות?
איי, תודה.
לא, באמת
יש לי את זה. זה לא, אני לא הייתי רע לזה.
את מרגיש... באמת לא הייתי רע לזה?
לא, אני יודעת שאני מצליחה לעשות את מה שאני מצליחה לעשות, אבל...
אבל את לא, אף פעם לא אמרת לעצמך... אני מצליחה לעשות את זה, כי באמת פעלתי פה, הייתה פה סדרה של משימות. את לא חווה אותה כמשימות,
נכון.
שמטרידות אותך. את לא קוראת לה משימות, אבל היא לגמרי משימות. אז הנה אזור שבו את מייצרת, ושאת, אם את אדם שייצר הרבה תוכן, ודברים שעשית בעבודה, תמיד פעלת ככה. זה פשוט לא נחווה, לא ספרת את זה ככה.
יכול להיות.
אז בבקשה, לתקן את הדימוי העצמי בדבר הזה.
יא, אני יוצאת אופטימית.
זה לא אומר שאין לנו תמיד את האזורים,
לא, יש את המעכבים, אני יודעת, תמיד, יש את הדברים שעדיין הם יהיו יותר קשים.
תראי, לכל אחד, אני חושבת שהרעיון הוא לפעמים לקחת מכיס אחד שיש לי לכיס השני. אוקיי, נגיד, את התחום הזה של לפעול כשזה בעולם תוכן, שאת צריכה לייצר איזשהו תוכן שמעניין אותך. פרק בפודקאסט, זה מעניין אותך, זה כיף לך, זה חשוב לך. אז את מצליחה, המשימות הן כאילו, את לא נעצרת ולא נתקעת עליהן, אבל כשאת מסתכלת מהצד, את אומרת, אופה, יש פה יכולת. אם אני עשיתי ככה וככה, הנה סדרת הפעולות שעשיתי, אני יכולה להשתמש בטכניקה הזאת, גם בשביל משהו שאני פחות רוצה אותו, אוקיי? זאת אומרת, וזה לקחת מכיס אחד שיש לי לכיס אחר. בסוף זו אותה יכולת שהפעלת פה. אבל זה קצת לדעת מה עשית, מבינה?
כן, זה יפה. זה יפה. ומתי? כי באמת באמת יש דברים, ואני לא מתווכחת עם הוויברציות שלי בגוף. אפילו ברמות אס-אמס, אם יש אס-אמס שקשה לי לנסח אותו באותו רגע, אני מניחה לו. אחר כך אני חוזרת אליו, והוא נכתב לי בשניות.
מצוין,
אז
מצוין.
אז אני יודעת להיות גם קצת קשובה לדיוק הפנימי, מילה כזאת
כן,
קצת
לא, גבוהה. לא, אבל... אבל את גם צודקת, אני חושבת שיש דברים שאפשר להניח להם, גם זה בצבא מלמדים מהר. משימות דחופות וחשובות, דחופות ולא חשובות, אז יש כזה, ויש את המשימות, לא לגעת, יסתדר לבד. מכירה את התיקייה כן. הזאת? יש כאלה. יש כאלה
לא,
ש...
לא, זו תיקייה מופלאה. אני זוכרת את זה, שלמדתי את זה בתור תחקירנית בטלוויזיה, שהיה חשוב לי מאוד להביא, להגיע למרועיין, והייתי, כאילו, הוא לא עונה, ולמה הוא לא עונה, והייתי בלחץ על דברים מסוימים, ושהייתי מניחה לזה, פתאום הוא חוזר, אומר... Mm-hmm. זה היה קורה, דברים נכון. כאילו איפשהו יש, גם בהרפיה יש...
נכון, נכון, וכן אני אגיד, את שאלת אותי את זה ככה בשיחונת מקדימה, אם יש דברים ש, שהדחיינות היא דווקא משרתת אותנו, אז שוב, המילה דחיינות היא נורא נורא ספציפית, ויש לה צבע מסוים. יש, אני קוראת לזה תקתקנות יתר, אוקיי? יש אנשים... שמארגנים את כל החיים שלהם בעשייה אינסופית, ממשימה למשימה למשימה, וזה גם מנגנון הגנה, כדי לא לפגוש רגשות יותר קשים, כדי לא לעמוד באי-וודאות. אנשים עם צורך אדיר לביצועיזם כל הזמן, לפעמים בקצה השני, זה בריחה מהמצבים שדווקא דורשים, תעצור רגע, תשהה, תרגיש רגע את הרגשות שעולים פה. אל תפתור אותה מהר בעשייה, בפעולה. יש פה איזה משהו שבא לסמן לך. ואנשים שהם מאוד מאוד עשיינים לפעמים, יכולים להשתמש בזה גם, כמו כל דבר שאנחנו משתמשים בו יותר מדי, ובתור אסטרטגיה בלעדית, זה לפעמים משרת איזו הימנעות מלהתמודד עם רגש, שהוא לא כזה פתיר בשנייה, עם הדברים היותר רגשיים, עם למשל היכולת לעמוד ולשאת אי-וודאות. אנשים שהם נורא נורא לא דחיינים, נניח, ופותרו או מצאו את עצמם בין עבודות, יכול להיות שהנטייה שלהם כדי לא להיות באי-וודאות, היא תהיה מיד להתנפל על הצעת העבודה הראשונה שהם קיבלו, היא לא נכונה להם, אבל בגלל שהם אנשים נורא נורא מעשיים, פעלתנים ותקתקנים, הם לא ייתנו לעצמם את השהות, שאם הם ירשו לעצמם בתוך האי-וודאות, יכול להיות שזה יותר נכון להם, ותגיע משרה יותר נכונה, או אם ילמדו משהו על עצמם יותר נכון, שמבקש עכשיו להתגלות.
כן, אני מאוד מבינה, וזה גם לי המתמודנת מהצד, שאני ככה, הקצב שלי הוא לא מאוד מהיר, זה מאוד מעייף, מעבר למה שזה מוביל במצבים שקיצוניים, ביומיום, אני רואה, יש לי חברה שאני אומרת לה, בסדר, התפנתה לחצי שעה, שבי שתי קפה. מה, למה את רצה לסופר עכשיו? שבי שתי קפה, תראי מרגליים. תראי מה, שימי 20 דקות סדרה של... תראי, תנשמי רגע.
כן, העניין הוא שהתקתקנים מאוד מאוד שפגשתי, התלונה שלהם דווקא לא הייתה על זה שהם נורא עייפים מזה, אלא שלפעמים המחיר שהם חוו היה שהם מדלגים על רגש, שהם לא נותנים לעצמם, שהם מבינים שזה בריחה ממשהו, כל הזמן משימות, 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 זה קצת להסתיר משהו אחר, ואז מגיע משהו האחר, משהו מתפרק, והם לא יכולים לשאת את זה. אז לפעמים זה היה... כי את יודעת, האנרגיה גם היא נורא אישית, יש נכון. אנשים שהקצב שלהם הוא יותר גבוה, ויש אנשים שצריכים לאט, וזה בסדר, זה לא אומר שהם דחיינים. איטיות לא אומרת דחיינות, היא אומרת קצב, בסופו של דבר בן אדם עושה לעצמו את ההנהלת חשבונות, מה דחיתי ומה לא.
כן, נכון.
אחד הדברים היפים שעולים ממחקרים על דחיינות, היא בעצם שהתפיסה הרבה פעמים של דחיינים, או כשאנחנו דוחים היא שאנחנו, תבוא המוטיבציה ואז נעשה את הפעולה. אנחנו מחכים ליותר מוטיבציה, שנרגיש יותר הכוח רצון. למעשה זה עובד הפוך. מהפעולה מגיעה המוטיבציה. וכל מי שנגיד סופרים גדולים יודעים את זה, אנשים שיודעים שמתייצבים לעבודתם, ספורטאים יודעים את זה, כל מי שמתייצב למשימה וכל יום לשריר, יודע שעצם הפעולה בעצם מייצרת את המוטיבציה, ולא הפוך.
אני מבקשת ממך פעולה אחת קטנה לקראת סיום. תשלפי לנו קלף מסרים מאת לואריה, ונראה מה המסר שאיתו אנחנו יוצאות.
מעולה. אוקיי.
הפוך.
לא, אני סתם הסתכלתי באוניברסיטה הטכנית. אוי, נהדר. הנני מעניק משמעות לכל מקום בו אחלוף. זה יופי של מסר, לא כקלישאה, ואני דווקא רוצה לחבר את זה טיפה למה שאני חוקרת כפסיכולוגית, ואני מתעסקת הרבה ב-well-being, בשאלת החיים הטובים, המאושרים, מה עוזר לאנשים. עם העליות והירידות, והקצת דחיינות, והוויתורים וההחמצות, בסופו שבר גם להרגיש שבסך הכל החיים שלי טובים ומאושרים, והשאר הראשי זה משמעות. חיים שיש בהם תחושה של משמעות, של עשייה משמעותית, של קשרים משמעותיים, של פעולות משמעותיות, זה חיים יותר טובים. והרבה פעמים חיים שריקים מתחושה של משמעות, משאירים אותנו מאוד מאוד רעבים. ואחד הדברים המעניינים על משמעות זה שמשמעות לא מגיעה, אנחנו לא מגלים אותה, אנחנו יוצרים אותה. זה עלינו, למצוא את הדבר שמשמעותי לנו, להתחבר לאנשים שהם משמעותיים, לחפש עשייה משמעותית. ואולי כשחושבים בחזרה על החלומות הגדולים האלה שאנחנו נמנעים מלממש אותם, לרוב בחלומות האלה יש משהו שהוא נורא משמעותי לנו. ואם נזכור את זה ונזכיר לעצמנו, זה גם דרך להתעורר ולעשות.
תודה רבה, שירלי יובל יאיר, על שיחה מאוד משמעותית.
תודה, שמחתי.
ואני מקווה שתהיה לנו שנה מלאה במשמעות ובעשייה טובה, עם הפסקות קפה.
זה גם עשייה טובה, הפסקות קפה, הם גם נותנות כוח.
החלט.
תודה רבה, תודה על ההזמנה.
ותודה לכם שהקשבתם, שהייתם, שהעברתם איתנו את הדקות האלה, אם מצאתם שהן משמעותיות לכם, אני מניחה שהן משמעותיות גם לעוד מישהו. אז תשתפו את הפרק הזה. זה ישמח אותנו מאוד. וזה יעניק משמעות, כי זה מה שעושה אנשים שמחים. שנה טובה, נתראה בפרק הבא. ביי ביי.
שנה טובה.